שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום הוא יום שני של השבוע ואני איתן אבריאל. אסון הר מירון עדיין מטלטל את המדינה בכלל ואת הקהילה החרדית בפרט. ובציבור החרדי מסתמנים ניצנים של שינוי תפיסתי ומתרבים הקולות המכים על חטא. נתי טוקר, כתב המאקרו של דמרקר ובעצמו בן הקהילה החרדית, מעריך שאם המחדל בהר מירון יבהיר לציבור שהמדינה צריכה להחזיר לידיה את הסמכויות הקשורות במגזר החרדי, אז ישנם חמישה נושאים שדורשים טיפול דחוף וחיוני כדי למנוע את האסון הבא. נתי יהיה איתנו ויפרט מה הם חמשת הדברים הללו. הנתונים שפרסם שירות התעסוקה מוכיחים שהאבטלה בקרב צעירים ממשיכה להיות גבוהה, על אף החזרה לשגרה, ואף אחד לא יודע כיצד תיראה תמונת התעסוקה אחרי סיום תשלומי האבטלה והחלט ועוד פחות מחודשיים. החשש הוא שהיעדרות הצעירים משוק העבודה פוגע בקשירותם עכשיו בהווה, וגם בצבירת הניסיון שלהם לעתיד, ולכן המשבר האמיתי ייחשף רק במחצית השנייה של השנה. מה אפשר לעשות? אורי קרמל, יושב ראש פורום תעסוקת הצעירים בישראל, גיבש הצעה למתווה החזרת הצעירים לשוק העבודה, והוא יהיה איתנו כדי להציג אותו. התשואה הנמוכה על נכסי דיור בישראל הפכה בשנים האחרונות את ההשקעה בנכסים שמעבר לים לערוץ השקעה פופולרי עבור ישראלים רבים שרכשו דירות ובתים ביוון, בספרד, בפורטוגל וגם בארצות הברית. אלא שהשקעה בנדלן בחול היא מסוכנת עבור מי שלא מכיר את כללי המשחק המקומיים בכל מדינה ומדינה, ולא מעט משקיעים נעקצו על ידי יזמים ומשווקים. ההשקעה בנדלן בחול היא אמנם לא בהכרח רעיון גרוע, אבל רק אם שמים לב למוקשים ולנוריות העזרה שיש בה, ויעל דראל, עורכת תחום הנדלן שלנו, תהיה כאן כדי לסמן את המרכזיים שבהם. אנחנו מתחילים. שלום לנתי טוקר.
שלום לאיתן אבריאל.
כתב המאקרו שלנו, קודם כתב התקשורת, חבר ותיק בדמרקר, אבל אנחנו הפעם רוצים לדבר איתך גם, כי למעשה אתה בן הקהילה החרדית.
לחלוטין.
קרה אסון גדול בסוף השבוע לכל עם ישראל ולקהילה החרדית בפרט, האסון בהר מירון, ומה שאנחנו היינו רוצים לנסות לברר יחד איתך, זה, בוא נקרא לזה, 48-72 שעות אחרי האסון, האם מתחיל איזשהו סוג של חשבון נפש או מחשבה בעדה החרדית, בכל הנוגע למה שקרה, אבל מה שקרה הוא משהו טיפולי בסופו של דבר, אז יותר בכל הנוגע, בוא נגיד, להתנהלות של המגזר הזה מול הממשלה, כל מה שראינו בקורונה, אצל החילונים מדברים על הדברים האלה בתקשורת, זה רץ בעיתונים, באינטרנט, בטלוויזיה, אבל מה קורה בתוך הקהילה עצמה?
אז תשמע, מאוד קל להגיד שלא נעשה חשבון נפש, וגם ראיתי את זה מול העיניים. דוגמה ממש מזעזעת, אני אפתח בזה, הייתי במוצאי שבת בלוויה של הנער ידידיה חיות, אחד מההרוגים באירוע הזה, והוא צריך להביא את אבא שלו שהשתתף בלוויה. אבא שלו גם נפצע באירוע והיה באמבולנס. הקהל הגדול כבר התכנס, אלפים על גבי אלפים ברחוב בבני ברק, והאמבולנס רוצה להגיע ולהביא את האבא להיות קרוב למיטה, להשתתף בלוויה, ואנשים פשוט לא זזו. והאיש עם המיקרופון צועק, חברים, אנחנו נמצאים פה בגלל אירוע של דוחה, של צפיפות, בבקשה תזוזו, תפנו מקום לאבא להיכנס, וזה לא קרה, ושוב, צעקות, פיקוח נפש, לזוז, לזוז. אז החשבון נפש הזה מאוד קשה לו להתאמה, כי זה הרגלים שמושרשים עמוק מאוד בציבור החרדי, הצורת ההתנהלות הזאת שבה מזלזלים בהנחיות, רוצים להידחף, כזה סוג של התלהבות דתית כזאת, אז ייקח זמן עד שבאמת יתמיעו עד הסוף את המסקנות האלו.
למה שיתמיעו את המסקנות? אם אתה אומר שזה כל כך חזק, הרגלים של הרבה מאוד שנים, תרבות, ביחד, קהילתיות, צפיפות, זה חלק מהאורח חיים, אנשים נולדו עם הדבר הזה, וזה מה שהם מכירים. הקורונה לא שינתה את זה. למה שהאירוע כואב ככל שיהיה, יביא לשינוי?
כי יש שני דברים שקורים פה במקביל. דבר ראשון, באמת האסונות האלו יוצרים צלקות מאוד מאוד קשות למגזר החרדי. ברגע שמדובר, אתה יודע, בקורונה, השינוי הגדול התחיל כשהוא התחיל לפגוע בנשים, נשים הרות. שם זה כבר פגע בבטן הכי רכה של הציבור החרדי, ושם קצת חל איזה שינוי, דיברו על זה. אז גם פה, מדובר על ילדים, ובני תורה, ואנשים שבאו להתלהבות דתית, אז זה כבר לא, אתה יודע, מישהו שנפטר, זה אנשים שמייצגים את כל את הערך התורני הגבוה ביותר, ודווקא שם זה קורה, אז זה כן מתחיל איזה שינוי. ושנית, יש הרבה יותר כוח לשטח החרדי היום. פעם היה הרב שח יוצא מכינוס של מועצת גדולי התורה, והיה אומר, אנחנו החלטתי ש-1, 2, 3.
ומבצעים.
ומבצעים בלי שום ערעור על זה. והיום יש יותר כוח לשטח, להביע את דעתו, תשמע, זה טוויטר, זה פלטפורמה מאוד חזקה, והוואטסאפ, והאתרים החרדיים, פתאום אנשים אלו, בעלי הדעה, מובילי דעת קהל, נהיו אנשים שבאמת יש להם השפעה על השיח. זה עדיין רחוק מלהיות, כי ראינו בקורונה את הרב קניבסקי מוביל את הכל בהתאם להנחיות שלו, אבל יש הרבה יותר כוח מובילי דעת קהל לשטח לבעמי המלמטה, וגם במקרה הזה מדברים על זה יותר ויותר אנשים שמדברים על זה שאנחנו פגענו בעצמנו, זלזלנו בהוראות, לא צייתנו לחוק, והממסד הזה הוא לא נגדנו, נכון? לפעמים המדינה נגדנו, המדינה החילונית רוצה להעביר אותנו על דתנו, אבל כן מבינים שיש דברים שהם קשורים לחוק וסדר וצריך לציית להם.
אתה מציין בטקסט שכתבת הבוקר חמישה דברים שראוי לתקן מיד בו ברגע ש... באמת ההכרה הזאת של הצורך לשנות את כמה דברים, בוא נגיד מחלחלת שני הצדדים. בוא תפרט לנו כמה מהם.
אז יש כמה דברים שבהם הציבור החרדי באמת, מצד אחד הוא אשם, אפשר להאשים אותו כי הוא מפר ברגל גסה את הוראות החוק, הסדר הציבורי, אבל גם המדינה אשמה, האחריות לא אפשר להסיר מאף אחד. זה קודם כל נלך מהקל אל הכבד או מהקרוב, או כמה שיותר קרוב רעיונית לאירוע האחרון, יש מתחמי התכנסות אדירים של המגזר החרדי, בית המדרש הגדול של חסידות גור, 40 אלף איש, עכשיו בונים של ויז'ניץ, זה אולמות ענק. מדי פעם שומעים על עיגול פינות, על מקום שנתנו לו אישור סדר בלי תופס 4. הנושא הזה צריך להיבדק לעומק, האם במרכזי ההתכנסות האדירים האלו, יש נתיבי חילוץ מוסדרים, כמו שאנחנו מכירים באירועים אחרים, אני לא כל כך בטוח.
אבל אצל החרדים מכניסים 30 ו-40 אלף איש, כמו מגרס שלם של כדורגל עם כל מה שקשור בזה והמשטרות ועניינים, אבל אין את כל הסדרי ביטחון שיש.
תראה, אני מניח ש...
הופעה של, אני לא יודע מה, פינק פלויד.
אני לא רוצה להיות להכליל, אני מניח שיש מקומות שבהם באמת הכל נעשה לפי החוק ולפי התקנות, ואנשים פעלו בעניין כדי שלא יהיו סכנת נפשות, אבל אני שומע על יותר מדי עיגולי פינות, וזה מדאיג, וזה צריך להיבדק, במיוחד אחרי מירון, זה צריך להיבדק. הנושא השני הוא בכלל נושא הנדלן. תראה, אתה מספיק להסתובב בסיבור קצר בבני ברק, ואתה רואה הרחבות של דירה שהן לא עבירה על החוק בלבד, הן נעשות בצורה פרוביזורית, קונסטרוקציות של ברזל, חלקן מחלידות, חדרים שלמים בנויים על גבי רלסים כאלו של עמודי ברזל, וזה מסוכן, אנשים, במיוחד בחג הסוכות, שבהם אנשים פתאום מוציאים החוץ, זה באמת מפחיד, והיו מקרים מעולם, רק בחיפה לפני כמה חודשים נפלה מי שמגג מכזה מבנה ואיבדה את חייה, שבגלל המצוקת הנדלן יש דירות בתוך מרתפים, מחנק נוראי, יש דרך ארוכה לעשות בנושא הזה, וכמובן המדינה האחראית מצד שני, כי היא לא מאפשרת למגזר החרדי להתרחב.
היא גם מן הסתם לא אוכפת באותה אגרסיביות,
היא אוכפת
עבירות בנייה ואולי במגזרים אחרים.
כן, כן, כן. וכמובן, דיברנו גם על בעיות התחבורה הציבורית. דיברנו גם על מקרי אלימות מאוד קשים במגזר החרדי. יש את הסרטונים שיוצאים עכשיו מישיבת פונביץ'. זה יכול להיגמר באסון. אנשים שם משליחים סטנדרים וכיסאות ואבנים. זה על גבי זה. יש שם אלימות מאוד מאוד קשה.
למה?
כן, זהו, אז זה אחד המקרים שבהם המגזר החרדי מנהל את עצמו באופן אוטונומי לחלוטין, אפילו אנשים מבחוץ לא יודעים מה קורה שם, זה פשוט משעשע, מגוחך, כי יש שם קרב ארוך שנים בין שתי קבוצות, קרב שליטה על הישיבה, למעשה זה קרב ירושה, כי בין הבן לחתן, והקרב הירושה הזה בעצם התפצל לשני מחנות, גם רעיוניים במגזר החרדי, מחנה אחד הרבה יותר עדוק, שמרן, מתנגד למדינה, אפילו לא הולך ללשכת גיוס, למשל, לבצע את ההליך של הדיחוי, מחנה אחד יותר פשרן, יותר מבין, ושני המחנות האלו מתפוצצים באולם אחד, כשכל אחד רוצה את הירושה לישיבה, ולנכסיה, צריך לומר, לישיבה יש גם נכסים רבים, זה מתפוצץ באמצעות הבחורים עצמם, שכל אחד משוייך לקבוצה אחרת, והוא אמור להיות בבית המדרש בשעה הזאת, וכשהשני נכנס לו, הוא אמור לקבל סטנדר בראש, זו התשובה, והמשטרה מגיעה מדי פעם, וקצת מנסה להפריד בין הניצים.
סטנדר בראש זה הגרסה החרדית לכיסא פלסטיק אצל החילונים.
כן, ונראה לי, התחושה שלי שזה הרבה יותר כואב, סטנדר הוא סטנדר ברזל, עם ככה פלטת עץ על זה, זה נראה לי קצת יותר כואב ומסוכן. אז האלימות הפנים חרדית, ויש עוד תופעה הרבה יותר קשה שעוסקים בה, אבל לא מספיק, זה הנוער הנושר החרדי. זו תופעה שהולכת וגדלה, הנשירה הגלויה היא פי שלושה מהנשירה במגזר הכללי, הנשירה הסמויה, כלומר אנשים שפוקדים את הישיבה, את מוסד החינוך מדי פעם, אבל נמצאים רוב הזמן ברחובות, הנשירה הסמויה היא הרבה יותר גבוהה, ראינו את זה בהפגנות בירושלים, באלימות בירושלים בימים האחרונים, כשפתאום המסקים שעד עכשיו הציגו לנו את פעילי להבה, דתיים לאומיים, פתאום יראו הרבה יותר חבר'ה עם חולצות שחור לבן, משתייכים למגזר החרדי, יש נוער משועמם שלא מסלילים אותו לשום תעסוקה, שום השכלה, שום השתלבות בשוק העבודה, הוא מחפש את עצמו ומשועמם, והמגזר החרדי עצמו לא מטפל בזה בצורה הראויה.
לא מנסה אפילו לטפל בזה, כי מבחינתם זה אנשים שנפלטו, אז כבר עדיף שהם יצאו מהמערכת?
זהו,
אז בדקנו... או שזה כישלון בטיפול?
אז תראה, למשל, בדקנו את התקציבים שמופנים לנוער נושר חרדי, אז בערך 100 מיליון, הסכום העיקרי מופנה, שמיועד לטיפול בנוער נושר חרדי, מופנה לישיבות הקטנות עצמם. כלומר, בעצם אתה ממשיך את ההרס העצמי, כי הישיבה, כל המושג של הנוער הנושר, הוא כי הוא לא מסוגל לשבת בישיבה כל היום וללמוד. הלימוד בישיבה מ-7 בבוקר, 9 בערב, הוא תובעני...
אנשים שאין להם את המשמעת הנדרשת לעניין הזה.
אז במקום לאפשר להם...
זה לא יעזור להם אם ייתנו את הכסף לאותו מוסד.
אז משאירים אותם במוסד, הם נשארים רשומים, אבל אתה יודע שהם לא נמצאים שם באמת. יש פעילויות נורא חשובות, יש כפרים חקלאיים, בתי ספר טכנולוגיים למגזר החרדי, אבל זה עדיין בזעיר אנפין, והמסה הגדולה של הנוער הנושר החרדי, מדובר על עשרות אלפים, לא מטופלת כמו שצריך.
טוב, בתקווה ובתפילה שבאמת לפחות חלק מהדברים האלה יילקחו יותר ברצינות מכאן והלאה, חייבים, אתה יודע, באיזשהו מקום לנצל את היום הקשה הזה ואת המשבר בשביל לעשות את הדברים יותר טובים בעתיד.
ובעיקר את התפיסה שהמדינה לא נגדך, המדינה איתך רוצה באמת לעזור לך, יש חוק וסדר כדי שהציבור החרדי ישמור על עצמו וידאג לעצמו. זה שינוי תפיסתי שלאט לאט לדעתי מחלחל.
אם זה כך, אז טוב מאוד. נתי טוקר, תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
נוהרים לקלפיות, רבים במליאה, חוסמים כבישים, צרים על בלפור. החברה הישראלית היא חברה פוליטית, מאוד. אבל על מה בעצם כולם רבים? מפלגת המחשבות, פודקאסט חדש מבית אביחי, עושה זום אאוט מאירועי היומיום וצולל מדי שבוע אל הרעיונות הגדולים שמעצבים את הפוליטיקה הישראלית. הצטרפו לדוקטור מיכה גודמן ואפרת שפירה רוזנברג במסע אל האידיאולוגיות שמתחת לפני השטח, עכשיו באתר בית אביחי ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות.
שלום לי, יעל דרל.
שלום,
תהריים טובים. עורכת תחום הנדלן אצלנו בדמרקר, ואנחנו רוצים לדבר קצת על השקעות של ישראלים בחול, בדיור, בבתים, בנדלן, דבר שהפך לדי להיט, השקעה די פופולרית בשנים האחרונות, פשוט כי התשואות בישראל על רכישת דירה או דיור ונדלן הן די נמוכות, והסיפורים והאטרקטיביות של השקעות בחול, והרווחים שאחרים עשו וסיפרו לכם, הם גורמים לאנשים לרוץ קדימה, אלא שאנחנו שומעים שבהרבה מקרים אנשים פשוט נעקצים על ידי היזמים או המשווקים המקומיים, או שהם נופלים חללים לכל מיני הונאות, ואת עשית עם מומחים איזושהי רשימה של הדברים שצריך לשים אליהם לב בהתחלה כדי לוודא שלא עושים עליכם סיבוב.
נכון, נכון. קודם כל, אתה צודק, זה באמת הפך להיות סופר פופולרי, גם בגלל, כמו שאמרת, התשואות שפה באמת פחות אטרקטיביות כבר, גם בגלל שהעלו את מס הרכישה בשנים האחרונות, עכשיו הוא ירד חזרה, אבל ניסו להוציא את המשקיעים מהשוק, והם הלכו למצוא מקום אחר להשים בו את הכסף, ונדלן זה תמיד פופולרי. מה שקרה במקביל לפופולריות הגוברת, זה שמספר השחקנים והחברות שפעילים בשוק הזה גדלה, יחד איתם גם כל מיני שחקנים שפחות אכפת להם מהכסף, מהרווחים שלכם, ויותר אכפת להם מהרווחים של עצמם, ובעצם צריך לשים לב רגע לשני דברים. קודם כל, אני תמיד אומרת למי שרוצה להשקיע מעבר לים בנדלן, שאם אין לך שום ניסיון, ואם אתה לא מוקף בכמה וכמה אנשי מקצוע, דרך אגב, לא רק עורכי דין, גם בתחום המיצוי, כי שאלה של מס יכולה להרוס את כל הטיפיות שלכם לרווחים, אז מומלץ לא לעשות את זה, משום שנדלן, אנחנו יודעים, זה לא רק הנכס שמוכרים לך והצועה שמבטיחים לך, אלא גם המון המון שאלות מסביב. לפעמים גם שאלות של, אתה יודע, יציבות פוליטית, או חוקים חדשים שנכנסו, או אפילו רמת פשיעה באזור שבו אתה מתכנן לקנות נכס. אז זה באמת נורא נורא מורכב וקשה לעשות את זה מרחוק. והנה, בהקדמה הקטנה שלי כבר נתתי איזשהו דגל אחד, שכדאי לשים אליו לב, וזה העניין של ההבטחה של התשואות. לא צריך לפעמים להגיע אפילו לחברות האלה, אפשר להסתכל בכל הפרסומות שמתקיפות אותנו באינטרנט, ולראות שהרבה פעמים מבטיחים לנו תשואה מסוימת או רווחים מסוימים. קודם כל, ברגע שמבטיחים לכם משהו כזה, כדאי להתרחק ולא לא לקפוץ. אגב, ברוב המקרים זה גם מנוגד לחוק. אבל בדרך כלל חברות רציניות, אנשים רציניים שדרכם אפשר להשקיע, לא מבטיחים דברים כאלה. הנורות הזרה שאנחנו רגילים להרים, זה שזה אפילו ברמת ההתנהגות, זאת אומרת, אם לוחצים עליכם לחתום, אם לא רוצים למסור לכם מסמכים, דברים מהסוג הזה שצריכים ככה להותק לכם שלא כדאי להתקרב. אבל אני רוצה להגיד שבאופן כללי, לפני שניגשים להשקעה נדלנית מעבר לים, צריך גם להבין את המוצרים השונים. ובעצם למה אתם בכלל נכנסים, מה אתם בכלל קונים. הרבה מאוד אנשים לא מבינים בכלל מה, על מה הם חתמו, שזה חמור כשלעצמו, אבל זה, לצערי זה קורה הרבה. אנחנו גם רואים בתקופה האחרונה תביעות של משקיעים ישראלים נגד חברות, חלקן חברות לגיטימיות, אבל אתה יודע, לא גילו לך שכשקנית את הזכות באיזשהו פרויקט מסוים באטלנטה, אני סתם זורקת פה עיר כדוגמה, אז לא גילו לך שהגורם המאמן של העסקה הזו, יש מולו הסכמים נוספים שקובעים, למשל, אני סתם נותן דוגמה, וזה דברים שקורים, למשל, קצב מכירת דירות בפרויקט הזה. ואם הדירות לא ימכרו בקצב שנקבע בהסכם, אז זה נחשב הפרה חוזית, ואז יש סנקציות, וכל מיני דברים שנכנסים, והרבה פעמים משקיעים קונים, והם רואים איזו הדמיה נורא יפה של הבניין, מדמיינים כבר את הרווח, והם לא יודעים בעצם מאחורי הקלעים שיש שורה של פרמטרים כלכליים בעצם שיכולים לחרב את כל ההשקעה הזו וגם להכניס אותם לצרות. אפרופו עליות, ועוד עניין צריך לקחת בחשבון, אם נפלתם או נעקצתם או יטעו אתכם, כשזה קורה מעבר לים, זה לא כזה סיפור טריוויאלי לטבוע. זאת אומרת, הסיפור המשפטי הרבה פעמים בכלל לא מתנהל בארץ. אם זה ליקויים למשל או בעיות שיש בנכס, אתם בכלל לא יכולים לטבוע בישראל, כדאי לדעת את זה, כדאי לקחת את זה בחשבון. וגם במקרים שמדובר על הפרות חוזיות מול גורמים ישראלים שדרכם השקעתם, גם אז לא תמיד אפשר לטבוע בישראל. זה גם משהו שאנשים לא לוקחים בחשבון. זאת אומרת, ואז אתה צריך להתחיל להתעסק עם תביעות משפטיות באיזה מדינה אחרת, וזה סיפור כבר, זה כבר כאב ראש שבטוח לא תכננת
שיכול לעלות יותר מכל סך ההשקעה עצמה. אבל תשמעי רגע, אני ממש מתפתה לשאול אותך שאלה שבעצם רמזת עליה, אבל אז המשכנו. אם זה כל כך מסובך, ואם בסופו של דבר, כל פעם שמשהו מריח, מה שנקרא באנגלית, too good to be true, יותר מדי טוב בשביל להיות אמיתי, אז צריך להתרחק מזה. אולי בעצם ההמלצה צריכה להיות לא להשקיע בחול, למי שאיננו מומחה בדברים האלה, למי שאיננו איש מימון, למי שאיננו איש נדלן. אם אין לך משהו אחד לפחות שאתה יכול להיחס בו במקצועיות שיש לך, אז אולי תוותר על זה.
ותסתפק
בניירות ערך סחירים או כל דבר אחר.
לגמרי, אני חייבת להגיד באמת, לאורך השנים הרבה גם חברים שואלים, והאם יש הדרצות וזה, באמת ההמלצה הגורפת היא פשוט לא להיכנס לזה. המספר המשתנים הלא ידועים שאתה נכנס איתם להרפתקה הזו היא אדירה. נתקלתי יותר בסיפורי כישלון מסיפורי הצלחה, לפחות בתור עיתונאית. כמובן שאנחנו מקבלים תמיד את הריג'קטים השליליים ופונים אלינו כמובן עם הסיפורים היותר קשים, אבל באמת אנחנו המון שנים מלווים את התחום הזה, והיכולת להצליח בעסקה מעבר לים, כשאתה לא יודע, כל כך הרבה משתנים, יחסית ממוחה. שוב, אני לא אומרת שכולם רמאים וכולם גנבים, כן? אבל באמת צריך פה איזה רמה מאוד מאוד גבוהה של ידע ושל מומחיות, שלרוב הישראלים אין אותה.
אני באמת מרגיש שיש פה אלמנט מאוד חזק של מה שנקרא פומו, הפחד להחמיץ את הסיפור שכולם נכנסו אליו. פעם זה היה ברלין, אחר כך זה היה ספרד, בשנתיים האחרונות הרבה סיפורים על אתונה ויוון, מחר זה מן הסתם יהיה משהו אחר. וגם אם מישהו נראה שהוא הרוויח בנקודת זמן מסוימת על הנייר, ושכר הדירה אפילו נכנס בזמן, זה עוד לא אומר שכך יהיה בעתיד, זה עוד לא אומר שהוא יצליח לממש את ההשקעה במחיר שהוא חושב, זה עוד לא אומר שהמיסוי שלו יהיה, אולי הוא מתעלם מזה בכלל. זאת אומרת, איכשהו לאנשים יש איזושהי נטייה לספר לעצמם, ווודאי לחברים שלהם סיפור יותר ורוד מהמציאות עצמה.
לגמרי נכון. אני רק אגיד ככה לסיום שבאמת כשמסתכלים על האפשרויות, יש את שני המוצרים או הסלולים האופציונליים, הרבה ישראלים, בגלל שהם מכירים את זה כביכול מהארץ, נוטים ללכת על המסלול של פשוט לקנות בעצמם נכס, שיהיה רשום על שמם, הם רוצים שזה יהיה על שמם והם יזכירו אותו וכו' וכו', ושם, למרבה הצער, זה באמת היה המסלול הכי פופולרי. עכשיו זה מתחיל קצת להשתנות, אבל זה היה המסלול הכי פופולרי. למרבה הצער דווקא שם יש הכי הרבה בעיות. אין לנו זמן לפרט את כל המקרים, אבל באמת יש המון המון תקלות עם המסלול הזה דווקא, וזה מסלול שגם מחייב אותך, לכל כך אתה בחשיפה של 100%, כי זה שלך, ואם נפלת אז נפלת לגמרי, ולא נכנסת בתור בעל מניות בחברה שמשקיעה בפרויקט. ובנוסף, רמת המעורבות שלך צריכה להיות מאוד מאוד גבוהה, וגם את זה, רוב הישראלים לא מסוגלים לבצע ככה מהבית שלהם ביום-יום שלהם.
את יודעת מה, אני קצת חושד במובן חיובי, שחלק מהאנשים גם נהנים מהטיפול בנכס, מהנסיעה ליד של הנכס. אם קנית הנכס באתונה, והנה, אתה צריך עכשיו לנסוע לאתונה בשביל לדבר עם הדייר, או להחליף דייר, או עם המתווך, או משהו לא יהיה, אז הנה, אתה איש עסקים, וחוץ מזה אתה נהנה לנסוע, ככל שזה לא סגור בגלל הקורונה וכן הלאה, אז אתה נהנה לנסוע לחול, לא רק לחופש, אלא בעטיפה של ביזנס.
כן, אני מסכימה איך יש בזה מידה לא מבוטלת של איזה זוהר כזה שאנשים נהנים מזה, אבל אגב הקורונה, ואגב יוון ופורטוגל ועוד כל מיני יעדים כאלה שנראו נורא מגניב בתקופה שלפני הקורונה, חטפו שם מכה לא פשוטה, תיירים נעלמו, פתאום הם ב-Airbnb, פתאום הקהל שעליו הם בנו לא הגיע, אז גם את הדברים האלה לא תמיד תופעים מראש, ולהיפטר אחר כך מהנכס בתקופה שהשוק פתאום מוצף בנכסים להשקעה שאף אחד לא רוצה, זה גם כן סיפור לא קטן. אז נחזור להמלצה המקורית שלך, שפשוט כן. להתרחק, כי לא, לא מכירים ולא יודעים.
ראו עוזרתם. תודה רבה, יעל.
תודה.
שלום לאורי קרמל.
שלום, שלום. צהריים טובים.
מנכ״ל ארץ עיר ויושב ראש פורום ארגוני תעסוקת צעירים. אז אתם מחפשים ומנסים לעזור לצעירים לצאת מהאבטלה ולמצוא תעסוקה, ואכן הייתה בעיה מאוד רצינית בשנת הקורונה ובשבועות האחרונים, אבל ככל שזורמים הנתונים מחודש לחודש, נראה שהאבטלה הולכת ויורדת. חלק מהאנשים עדיין נהנים מדמי האבטלה והחלט ופשוט לא ממהרים, וההנחה של לא מעט אנשים היא שמרגע שזה ייגמר, לא תהיה ברירה לאנשים והם יחזרו לעבודה, ובעצם אין לנו בעיה אמיתית. האם הניתוח הזה נכון?
אני חושב שהוא ניתוח חלקי של המציאות. אני פה מדבר ושם דגש וזרקור על אוכלוסיית הצעירים, שבסוף הם גם יותר מחצי מאוכלוסיית החלט, מה שנקרא, ואנחנו רואים שבקרב הצעירים התהליכים האלה הם הרבה 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 יותר מורכבים. גם מצאי המשרות שעל פניו אומרים שיש, הם משרות בתעסוקה מאוד מאוד לא איכותית, ואנחנו דווקא צופים שתהיה בעיה מאוד מאוד חמורה אחרי יוני, וכדאי מאוד שהמדינה תדע לפעול בדרכים הרבה הרבה יותר יצירתיות, ולנו יש כמה וכמה הצעות משמעותיות בעניין הזה.
זה נכון שמחקרים כלכליים, גם ממשברים בעבר וגם ממה שאנחנו שומעים בכל העולם, אחרי שקבוצה של מפוטרים, בין אם צעירים ובין אם לא, נמצאים מחוץ לשוק העבודה במשך שנה ולפעמים יותר מזה, אז באמת נפגעת או נפגעים מקצועיות שלהם, היכולת שלהם לחזור לעבודה, הקשרים שהיו להם בעבר, וזה דבר שהולך ומחריף עם הזמן. בעצם ברמה הפרקטית, מה אתם דורשים מהממשלה, מה אתם מציעים לממשלה, ככל שזה מהממשלה, לצאת ולעשות?
דבר ראשון, למי שמצוי בשוק התעסוקה יודע שהיום יש אנדרלמוסיה גמורה ומלא ידיים שמנסות לגעת בדבר הזה, ומשרדי ממשלה וזרוע עבודה שיושב במשרד הרווחה ושבעצמה נדדה בין משרדים, ומשרד הכלכלה ומשרד האוצר שנכנס גם לתמונה בשנה האחרונה, חסר באופן מאוד מאוד משמעותי תכלול של כל הנושא הזה של תעסוקה במשרד אחד שמחזיק את כל הדבר הזה בצורה הוליסטית. זה אחד. שתיים, כל מה שנוגע לשוק ההתמחויות שמאוד מאוד מפותח בארצות מערביות, לוקה בחסר בארץ ונמצא במקום מאוד מאוד ראשוני, ויכולנו, כל כך יכולנו לקחת את השנה הזו, כן, שהייתה ממש מטלטלת, ולעשות כמה צעדים מאוד משמעותיים קדימה בשוק הזה של ההתמחויות, שהוא כאמור מאוד מאוד מצומצם, ולהרחיב אותו לשנתיים מתום הלימודים, ולייצר שם חלופות שאנחנו, עם מודלים שכבר אנחנו יודעים להגיד, שלתת סבסוד של 40% מהשכר של המתמחה למעסיקים, ולייצר מעטפת ראויה לזה, דברים שהם ישימים, ושאנחנו גם יודעים שהם עובדים מכל מיני פיילוטים שנעשו פה בשנים האחרונות, אבל ישראל מפגרת מאוד מאחורה בעניין הזה. גם הנושא של הכשרות מקצועיות, גם שם מצבנו מאוד מאוד לא טוב. בהקשר של פלטפורמות דיגיטליות מתכללות, שיש איזשהו מקום מתכלל שצעיר יכול להגיע, ושכל החלופות, גם חלופות תעסוקה, כן, אנחנו לא מדברים רק על משרות, אנחנו מדברים על כל חלופות התעסוקה גם, שאפשר וצריך להנגיש לכולם. נקודה נוספת שהיא מאוד מעסיקה אותנו, אנחנו 55 ארגוני מגזר שלישי, זה שיש כל כך הרבה חוכמה וידע ותוכניות מוצלחות שארגוני צעירים וארגוני תעסוקת צעירים עשו בשנים האחרונות, והמדינה לא משכילה לעשות בדבר הזה שימוש ולהרחיב את הקצאת המשאבים.
אבל אם היית צריך לבחור אחד, את הדבר הראשון, הכי חשוב מהרשימת תיקונים הללו, מה היית בוחר? שהמדינה תשים באתר אחד באמת, מקום אחד מסודר, את כל מקומות התעסוקה וכל החלופות וכל ההכשרות וכל ההתמחויות?
זה משהו יחסית טכני ופשוט. אני חושב שהייתי מרכז מאמץ על ההתמחויות ועל ההכשרות המקצועיות. חלק מהדברים התחילו לעשות, כן? גם זה צריך להגיד. זו עבודה שקדמת המסלול הירוק, מה שנקרא, שהוא כיוון מאוד מאוד נכון, אבל הכל מאוד מוגבל כרגע, כן? מאוד מאוד מוגבל בהיקף. הנושא הזה של התמחויות והכשרות מקצועיות, זה נושא שאני חושב שחייב ריכוז מאמץ מאוד מאוד משמעותי, וגם באמת להדביק את הפער, ובידינו הדבר, כן? לא בשמיים היא.
כן.
אנחנו, אין שום סיבה שאנחנו נפגר כל כך מאחור, מדינות המערב שהם בסופו של דבר
ואנחנו אכן רואים שבמערב ובמדינות רבות שנפגעו או כרגע סובלות מהקורונה יותר מאיתנו, דווקא אצלן איכשהו נתוני האבטלה יותר נמוכים. ארצות הברית היא בוודאי דוגמה אחת לעניין הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי צריכה להיות מופנית לכלכלן, אבל דווקא אתה כמי שנמצא בקשר עם הרבה ארגונים ועם הרבה צעירים שאין להם עבודה, יש רעיונות בישראל גם מצד כמה חוקרים באקדמיה וגם מצד משרד האוצר להאריך לתקופה מסוימת את הנושא של החלט ודמי האבטלה, ומצד שני לא מעט אנשי עסקים, בטח למשל בתחום המסעדנות, משוכנעים לחלוטין שהדבר הזה בעצם פוגע בכל המשק וגורם לאנשים פשוט לשבת בבית, והם יחזרו לעבודה אצלהם במסעדה מרגע שהם יפסיקו לקבל את התלוש הקבוע. אז האם המדינה צריכה להאריך לפחות לחלק מהעובדים ועל פי איזה קריטריונים את הסדר האבטלה בעוד מספר חודשים?
קודם כל, הפסקה גורפת, זאת טעות, זאת תהיה טעות קשה. אנחנו, מתוך איזשהו מחקר יחסית מקיף שאנחנו שותפים לו, אנחנו סבורים שלקחת מאנשים את רשת הביטחון הזו, בלי שנותנים חלופות ראויות, אוקיי? והדגש פה הוא על המילה ראויות. זה דבר מאוד מאוד מסוכן לעשות. וחלופות ראויות זה לא לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי עכשיו מלא משרות בסיעוד ובחקלאות ובבנייה ובכל מיני דברים כאלה, שבסופו של דבר לא מספיק אנשים ילכו על זה. אם היו נותנים אופק אפילו כחלופה לחלט של הכשרות מקצועיות או של התמחויות או של כל מיני דברים כאלה, גם כאיזה שהוא תעד ביניים.
אוקיי, אז אתה אומר לא לעצור בבת אחת.
אבל בטח שלא בצורה גורפת ולא בבת אחת, חד משמעית.
למי להשאיר?
להשאיר לכאלה שעדיין השוק לא התאושש או לא נפתח במלואו בצורה ראויה, או לכל מיני צעירים. יש לנו הרבה מאוד אוכלוסיות, כן, האוכלוסיות הצעירות הרי אלה שתמיד הכי קל לפטר, והם גם חסרי ניסיון וחסרי הרבה פעמים יכולות.
כן.
ובטח ובטח אם אנחנו הולכים על אוכלוסיות מיוחדות עם מאפיינים ייחודיים, כמו צעירים בחברה הערבית או החרדית, אז שם צריך להיות הרבה 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 יותר רגישים ולעשות צעדים הרבה יותר מדודים.
ברור. אורי כרמל, תודה רבה על ההבהרות הללו.
על הכיפק, תודה רבה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה למאיה בן ניסן וליונתן מניאביץ' שמקליטים ועורכים אותנו. אנחנו נהיה גם מחר עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים. להתראות.